המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור אסף מידני, חבר ותיק, חוקר מדיניות ומשפט ציבורי באקדמיה תל אביב יפו, וחבר המועצה להשכלה גבוהה המל"ג. שלום לך פרופסור מידני. ותודה שאתה איתנו.
תודה שהזמנת אותי, בשמחה רבה.
העונג הוא שלנו. נצלול?
נצלול.
נתחיל קצת ככה בעדינות.
כן, מים רדודים.
כן. יאללה. באחד מספריך אתה מאפיין את בית המשפט העליון, ספר משותף לך ולעוד שני חברים, כבירוקרט מיוחד. ויש לי שתי שאלות פה. למה כן. בירוקרט ולמה מיוחד?
אז קודם כל, הספר... בית המשפט העליון בין, חברה למדיניות, ספר שיצא בשנת 2006, והספר הזה מנסה לבחון את המקום של בית המשפט העליון כשחקן בתהליך ובזירה הזאת של עיצוב מדיניות. הספר היה מיוחד אז מכיוון שהוא בשונה מדיסציפלינות משפטיות או סוציולוגיות. הוא לקח את הדיסציפלינה שנקראת כלכלה פוליטית, וליתר דיוק, בתוך זה תיאוריות שנקראות public choice, בחירה חברתית. ושם באמת יש הבחנה...
בחירה ציבורית.
כן, בחירה ציבורית. ושם יש הבחנה. פוליטיקאים זה דרג נבחר, אז הם נבחרים, ובירוקרטים זה דרג ממונה. עכשיו, בית המשפט העליון הוא דרג ממונה, הוא לא נבחר. למה הוא מיוחד? בשונה מחוק שירות המדינה, מינויים או התקשיר, לא ניתן לפטר אותו, אלא אם השופט מגיע לגיל 70. ואז יש לו איזושהי פוזיציה מאוד מיוחדת, שממקמת אותו כשחקן מאוד מיוחד, תרצה לומר, שחקן עם עצמאות, אוקיי?
אין לו בוסים.
אין לו בוסים. עכשיו, זה היה רק הפתיח בלאפיין את, בית המשפט העליון. עכשיו, האפיון הזה גם בא להגיד עוד כמה דברים, מי כמוך יודע, כחוקר מינהל ציבורי, של הבירוקרטיה, זה יש לה גם, זה שחקן מאוד משמעותי, שיש לו say, שיש לו אג'נדה, שיש לו רצון הרבה פעמים למקסם שליטה, שיש לו אינפורמציה, שהוא יודע יותר מאשר שחקנים אחרים, והרבה פעמים הוא עושה באינפורמציה הזאת כל מיני משחקים כדי למקסם את השליטה שלו. לכן כשאתה מאפיין את בית המשפט העליון בסוג הזה של האפיון, אתה, קודם כל יש לך אמירה, והאמירה ב-2006 היא הייתה אמירה מאוד... אפשר לומר, חזקה, מפני שדי התייחסו לבית המשפט העליון כסוג של פרה קדושה, שלא מהרהרים אחר ההתנהגות וקבלת ההחלטות של בית המשפט העליון. ואנחנו באנו והכנסנו לזירה הזאת אלמנטים אחרים. לומר לך שהספר הוא ביקורתי כלפי בית המשפט העליון, התשובה היא לא. הוא ממשיג את בית המשפט העליון כשחקן, שמשתתף בתהליך של עיצוב מדיניות, אבל הספר חולק לבית המשפט העליון מחמאות רבות, ובספר אנחנו מדברים על כך, גם אני וגם פרופסור שלמה מזרחי, אנחנו מדברים על כך שבית המשפט העליון, הוא עיצב את האמנה של זכויות אדם, במדינה שלנו שהיא ללא חוקה, וללא אמנה של זכויות אדם, ועל כך, אמר, על כך הכתירו את הספר בימים ההם, בלשכת עורכי הדין, בכתב עת שלהם, ככתב ההגנה החזק ביותר על בית המשפט העליון. אבל בספר הזה גם אנחנו אמרנו כמה דברים נוספים. מקום שבית המשפט העליון ימשיך לעצב מדיניות שהיא מוטט ערכים, כאשר אותם ערכים נמצאים במחלוקת מאוד גדולה בחברה הישראלית, סביר להניח שהוא יהפוך להיות פר אקסלנס כשחקן פוליטי, לא רק משתתף בתהליך העיצוב, ויזמין לו ביקורות מאוד גדולות, וסביר להניח שגם ירידת האמון בו תהיה. לצערי זה מה שקרה, ואנחנו רואים את בית המשפט, אז שאנחנו התחלנו לחקור, האמון בבית המשפט העליון היה 90%, 88%, כמו צהל. היום לצערי האמון ירד, ואנחנו כמעט ב-40%, 38%,
כן,
שזה
אבל
מצער
עדיין,
מאוד.
כן, נכון, אבל עדיין האמון בכלל במוסדות ירד, ועדיין בית המשפט העליון, רמת האמון בו גבוהה הרבה יותר מאשר בממשלה, בכנסת וכולי.
נכון, וזה אגב מה שמחזיק אותו כשחקן, שלמרות שהממשלה הנוכחית מעוניינת לייצר חוקים קיצוניים, מה שנתפסים כהפיכה, עדיין הציבור לא שם. הציבור לא שם בקול הזה שבא ואומר, אני רוצה עכשיו לקצץ את כנפיו של בית המשפט העליון. כן לשינויים, כן להתאמות, כן לדיוקים, הכל בסדר, אבל לא ברמה קיצונית, ולכן קשה יהיה להניח ששינויים שהם קיצוניים, בסופו של דבר יתרחשו, מפני שזה לא ממקסם את ההיבחרות של פוליטיקאים. זה פשוט לא ממקסם. אולי לחלק מהפוליטיקאים זה ממקסם, אבל לא בסך הכל, גם לא לגוש הימני שהיום נמצא בסוף הקריירה שלו, לדעתי. עם הבחירות הבאות יהיו ביוני, יכול להיות שאנחנו נקבל דמות אחרת של קואליציה.
היום שמענו שיכול להיות שהם יהיו בתוך 3 חודשים. יש, לא ניכנס.
לא ניכנס לזה.
לא.
אני חושב שפוליטית, אם חפצה או חפץ ראש הממשלה למקסם את ההיבחרות, אתה צריך להספיק עוד כמה דברים, אחרי שאכן החטופים חזרו, נשארו עוד חללים, אבל
נשארו עוד 7 חללים.
עוד 7 חללים. הוא צריך להספיק עוד כמה דברים, במובן שהבחירות הבאות, הערכה שלי תהיה נע במתכונת של יותר שיח של פיוס, ריפוי ואחדות, למרות שיהיה מאוד קשה, ואנחנו נדבר על זה היום, כדי לייצר את אותה אחדות צריך לגעת ממש בשברים של החברה, ואנחנו לא, אנחנו לא שם.
מה מה שפרסמת לאחרונה? אתה כותב כך, במשך שנים נשמרו מנגנונים שהעדיפו יציבות על פני שקיפות, מקצועיות על פני ייצוגיות, והגמוניות ישנות על פני אחריות משותפת. התוצאה, תחושת ניכור של קהלים שלמים שישראל הרשמית מעדיפה לא לראות.
ואתה בחרת דווקא את זה.
נו, ברור.
טוב, אז אני אגיד לך, תראה, אנחנו מדינה משוסעת. אנחנו מדינת מהגרים. שהתפתחה והיו לה צרכים מיידיים של התבססות. אבל היא מדינה בסופו של דבר שיש לה 4 שסעים מאוד מאוד חזקים. והשסעים האלה הם שסעים שבעבר לא באו לידי ביטוי בהגמוניה או בתהליכי קביעת המדיניות או במראית נושאי המשרה, מערכת הפוליטית שלה. אפשר לומר שמתוך השסעים בחרו רק חלק כמייצגים, ואתה בא ואומר, אם השסעים נניח חילוני דתי, אז ראית את החילוני יותר חזק בתמונה גם מבחינת האתוס. אם השסעים הם ליברל מול שמרן, אז ראית את הליברל. שאז היה ליברל, הייתי קורא לו מודרייט כזה של מפאי.
מאוד מודרייט.
בדיוק. היום הוא כבר, מתוקף כל מיני תהליכים, הפך להיות דווקני יותר, אני קורא לזה. אבל נעצור פה. אם אנחנו מדברים על ערבי-יהודי, אז זה יהודי פר אקסלנס. ואם אנחנו מדברים על מה לעשות שסע מזרחי מול אשכנזי, אז היית רואה יותר את האשכנזים בפרונט. וזה ליווה את מדינת ישראל הרבה מאוד שנים. עד כדי כך, אם תיקח לדוגמה את השסע הליברלי מול השמרני, הליברלי מול השמרני תפס פוזיציה מאוד מאוד חזקה, כאשר מדינת ישראל, בהיעדר חוקה ובהיעדר חוק שירות מדינה ברור, מוטת עיצוב המדיניות עברה לפקידות. והפקידות, היו לה גוונים. יש פקידות שיש לה עוצמות יותר גדולות, כמו למשל בתחום הכלכלי האוצר, ויש פקידות שיש לה עוצמות יותר גדולות בתחום מה כן ומה לא, או עיצוב ערכים, שזה המשפטנים. ושם הייתה, התבשלה לאט לאט עם השנים, הגישה הליברלית, כזו שאמורה להיות הגישה שמדינת ישראל תעדיף כדי לייצר מדינה שהיא יותר מכילה את המאגרים ומתכתבת עם מדינות העולם המערבי הממוקמות גבוה יותר בסקרים ובסקיילס אוף פרפורמנסיז וכיוצא בזה. ואני מסכים, למשל עם התפיסה הזאת, אלא מאי? שכאשר בית המשפט העליון קהילה ההומוגנית שאימצו, כלומר, יש בחברה, יש סוג של כללי משחק שמנהלים את החברה. אז יש כללים שהם בדרג על, שהם קוראים להם בתזות שלנו, כללי משחק פוליטיים. כלומר, חוקי בחירה. ויש כללים שהם כללי רגולציה מדיניות. בית המשפט העליון היה ממוקם במקום שהוא אפילו מעל אותם הכללים הגדולים, הוא היה ממוקם כמושל הערכי. מה קורה כאשר אתה נמצא במצב משברי? לאן אתה פונה? אתה פונה לקהילה הזאת, הממוקמת לקבוצה הזאת, שהיא מוקמת בטופ, מבחינת האמון הציבורי, ומבחינת התפיסות שהתעצבו, כך לדוגמה 1968, זה מאוד רלוונטי גם להיום, ממשלת ישראל מחוקקת את חוק ועדות חקירה ממלכתיות. אז אתה מזהה שכשאתה מחוקק את החוק הזה, אתה מעצב אותו בצורה שקודם כל אתה רוצה שהממשלה לא מסוגלת לייצר שקט, מכיוון שיש משבר מאוד גדול, ואת המשבר הזה צריך לחקור אחרת, ההמון יתחיל להשתולל והוא תובע אשמים, אז אתה מוציא את זה לזירה אחרת, והזירה הזאת שנקראת חוק ועדות חקירה ממשלתיות, ועכשיו ועוד חוק, מי נבחר שם כשחקן, שיכול ללחס הרבה יותר לגיטימציה מהציבור, זה בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט, כי באמת אז בית המשפט העליון היה בית משפט העליון שנהנה מאמון מאוד גדול, moderate,
מהיום. אבל אני רוצה לשאול אותך,
כן.
האם מה שאתה מציין ומתאר, התהליך הזה של אובדן חלק מן האמון ושל חלק מהציבור, נאמר כך, בבית המשפט העליון, והתפיסה של בית המשפט העליון יותר, כיותר פוליטי, תמיד הכל פוליטי, אבל נגיד יותר פוליטי, מפלגתי, כן. האם זה לא נובע מזה שהפוליטיקאים שלנו לא רוצים לקבל החלטות?
חד וחלק.
ואז הם זורקים את זה על בית המשפט העליון, ואחר כך הם אומרים, תראה, אתה מלוכלך.
ממש כך, חד וחלק. זה בדיוק נכון. נגעת בנקודה שהפוליטיקאים, מתוקף נסיבות של מקסום מבחרות, מתוקף מבנה השיטת הבחירות של קואליציות שקשות להשגה, מתוקף אירועי סדר היום שיכולים להפיל ממשלה כזו או אחרת, באמת לא נוגעים בליבה של הדברים החשובים שראוי לקבל. ואז מה שהם עושים, הם מכבים שריפות. הם פשוט מכבים שריפות, וכיבוי שריפות משאיר הרבה קר בלנז' לשיקול דעת, והשיקול דעת הזה לאט לאט עם השנים, הרי מדינה לא יכולה לחיות בריק. השיקול דעת הזה עבר למי שכן מקבל את ההחלטה, והם היו שם, הם היו שם המשפטנים, הם היו שם הפקידים, והאמת, אלמלא המשפטנים והפקידים, מדינת ישראל לא הייתה מתקדמת בצעדים שאני חושב, הם היו טובים למדינת ישראל מהרבה מקום. אנחנו בסך הכל ב-70 ומשהו שנה, זה לא...
77,
אנחנו,
כן.
אנחנו לא כזה רוצים, לא מחפשים, כאילו אנחנו כבר צריכים להיות עם איזה מדינה עם מאות שנים של תרבות ניהולית ומבנה שכבר חטף כמה מכות ותיקן את עצמו. הם היו שם, והם קיבלו את ההחלטה. וכשהם קיבלו את ההחלטה, הם קיבלו את ההחלטה בצורה שהפוליטיקאי סמך ידו על ההחלטה. וכשהפוליטיקאי סמך ידו על ההחלטה, וזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, נוצר איזשהו נתיב של תהליכי מדיניות. פשוט נתיב של תהליכי מדיניות. ואתה גדל לתוך עולם שאתה יודע ש... להיות עורך דין זה כנראה משהו מאוד יוקרתי, כמו רופא, אתה מבין?
נעבור לדירקטוריונים קצת.
או, בדיוק. נפיץ משהו, הייתי אומר.
כן, כן. תראה, אתה שימשת לאחרונה יושב ראש הוועדה לגיבוש המלצות בנושא עדכון דרכי גיוס, מיון והכשרה של דירקטורים בחברות ממשלתיות. ובמבוא לדוח הוועדה, אתה כותב שלמעשה מדינת ישראל עדיין לא הכריע, אפרופו השיחה שלנו.
של האימשילות הזאת, כן.
כן,
של היכולת למשול.
ושל השירות הציבורי. אז אתה כותב שבעצם המדינה הזאת עוד לא הכריעה איזה מין שירות מדינה היא רוצה.
נכון.
למה אתה מתכוון?
אז קודם כל זה מתחבר מאוד לשיח שלנו הקודם. אנחנו, אני רוצה להסב את תשומת הלב שחוק שירות המדינה מינויים הוא כיבוי שריפות. למה הוא כיבוי שריפות? כי אם באמת היינו רוצים לתכנן ארוך טווח את הדבר הזה שנקרא שירות מדינה, שמבחינתי זאת רשות רביעית, כי אנחנו, יש לנו היום שלוש רשויות וכך אנחנו מדברים עליהן, המבצעת שזה ממשלה בדרך כלל, מחברים את השירות המדינה לממשלה, כאילו זה אותו שחקן, ממשלה זה שרים, נבחרים. הרשות המחוקקת, כנסת, ורשות השופטת. שירות המדינה, אנחנו מזניחים אותו. מזניחים אותו. עכשיו, מה זה שירות המדינה? זה מפלצת של ארגונים. זה משרדי הממשלה. על עשרות אלפי העובדים שם. זה חברות ממשלתיות. זה הנושא של מערכת המשפט, כל הפרקליטות, ייעוץ משפטי. עכשיו אתה מוסיף לאירוע הזה, כי זה קשור, כי זה חלק מרשויות מבצעות, אבל אמנם בדרג של מקומי, גם שלטון מקומי וחברות עירוניות שנלמדים מהטייפקאסט הזה של שירות מדינה. זה גם נציב שירות המדינה, זה גם מבקר המדינה. כל השחקנים האלה שהם אמורים לקדם ביצועים של מדיניות, אגב, מאוד טכני אמור להיות, הפוליטי. כלומר, במקום נורמלי הם אמורים לבצע את המדיניות עם מבנה מאוד מיוחד, שיש הרמוניה בין השחקנים האלה, וכל אחד יודע את המקום שלו, וכולם פועלים לטובתנו, לטובת האזרחים. אין את זה. יש את זה בהרבה מדינות, שהן מדינות שמוקמות בסקייל של הביצועים גבוה, יש שם חוקים. אני אוהב מאוד את חוק שירות המדינה האוסטרלי. אם אני מסתכל עליו, עשיתי איזו עבודה במרכז לשירות, לעצמת האזרח, בעבר לנו גם איזשהו רצון לייצר חוק שירות מדינה, או אפילו את ההתחלה שלו כחוק יסוד שירות המדינה. ובאמת מצאתי את חוק שירות המדינה האוסטרלי בנוי לתלפיות. אתה רואה את כל השחקנים מובנים בצורה הוליסטית, כאשר יש קשר. כשאין קשר ויש רק כיבוי שריפות, אז יש לנו מבקר מדינה בלי עוצמות. מוסד ענקי שחוקר כמעט כל מה שזז, ומפרסם את הדוחות שלו אהבי קרס, אבל מה אני עושה איתם? ויש לי נציב שירות המדינה שהכוח שלו קיים, אך לא ברור איפה ומה המקום שלו בתוך התהליך. וכנ"ל, היועצת המשפטית לממשלה, שבמשך השנים התהוותה כשחקן מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד דומיננטי, והיא גם התובע, והיא גם היועצת המשפטית. כל הדברים האלה, אפשר לסדר אותם. חוק שירות המדינה, אני רוצה לומר, לא נעשה. מה כן נעשה? 1959, אנחנו חיים אחרי התקופה או סופה של הג מפאי, עם בעיות הכרטיס האדום, ועם אנשי שלומנו, שככה הם כינו את המינויים. והחברה הישראלית רוצה להידמות למה שקורה בעולם. נומו אנשים מטעם, נומו אנשים קשורים. ולכן אימצו את חוק שירות המדינה, מינויים. בסוגריים. כן. לא חוק שירות מדינה גדול, מינויים. עכשיו מה? חיים, תקשיב. לקחו חוק שירות מדינה, ואמרו, בוא נעשה את חוק שירות המדינה ממלכתי יותר. מה זאת אומרת? מקצועי יותר. ואמרו, חוק שירות המדינה, תפיסה בבסיס המינויים תהיה מכרז. עכשיו, מה הקטע? הרי, איך ממשלה שתחבש שריפות, באמת תקבע שכל תפקיד יהיה מכרז? הרי היא תוציא מעצמה
את הכוח.
את הכוח. אז יוסיף לסעיף 21 לסעיף 23, ואתה רואה תוספות לחוק שירות המדינה מינויים יותר ארוכות מהחוק עצמו, ובתוספות האלה יש פטורים ממכרז, ובמשך השנים בסעיף 23 זה גדל הפטורים. וזה מתכון לשירות מדינה חולה. כי ההון האנושי הוא ההון העיקרי בתוך המתכונת הזאת של שירות מדינה. ושאלתך הייתה?
אתה אומר שאני, ככה אני מבין לך, שאנחנו עוד לא הכרענו איזה מין שירות מדינה בכלל אנחנו רוצים.
נכון.
אנחנו הולכים על הדגם הבריטי, אנחנו הולכים על הדגם האמריקאי,
יפה.
אתה רוצה את האוסטרלי.
אז יפה. אז פה, קודם כל נחמד מאוד. פתאום הכנסנו את האוסטרלי לתוך התמונה.
למה לא?
אבל תראה, מה שאני, כשנתבקשתי להיכנס לעובי הקורה, הרי זה לא סתם שר. זה דודי אמסלם. ודודי אמסלם הוא שר מאוד נפיץ. שר שמושך אש. שר ש... אתה לא יודע באמת עם כוונותיו תהורות, לפחות לא באיך שהוא מתבטא. ואני נכנסתי מתוך המקום שאני רוצה לקדם שיח שהוא שיח מתוך ידע, מתוך הבנה על תהליכים. ובאמת כשחוק שירות המדינה לא ברור לאן הוא הולך, האם זה גישה ממלכתית או גישה יותר תנועתית. ואגב, אני נכנס כאן למקומות של פרופסורים ענקים. יצחק גלנור מצד אחד, ופרופסור דוד דרי מצד אחד, ומשפטנים כמו יצחק זמיר מצד שני, ופרופסור דפנה ברק ארז מצד נוסף. אתה בא ואומר, אוקיי, אז לאן פנינו? ובאמת מדינת ישראל בנתה סדר של ידע באמצעות ועדות. הוועדה המשמעותית ביותר שדנה בנושא הזה הייתה ועדת קוברסקי. נכון, וועדת קוברסקי היה שם תת ועדה שבראשה עמד פרופסור חזקל דרור, שניסה לייצר איזון בין העולם הפוליטי שאמור להגשים את המדיניות באמצעות מינוי הפקיד, לבין העולם המקצועי של המינהל הציבורי, שאמור להיות מקצוען ובעל עצמאות בעבודה שלו, שלא תהיה פוליטיזציה. ובאמת דיברו על מיזוג. עם השנים, אנחנו דיברים על ועדה נוספת, ועדת בנדרור, שופט בנדרור, שקבע את אותה ועדת מינויים, שהיא בודקת את המינויים.
היום ועדת דותן.
והיום הוועדה שבראשה עומדת השופט הנכון, שולי דותן. וב-2006 הייתה עוד ועדה של חברנו, פרופסור גדעון דורון, זיכרונו לברכה. הוועדה באה וניסתה להבחן מבין 100 התפקידים הבכירים בשירות המדינה, איזה תפקידים הם תפקידים שהם מוטי מדיניות, כלומר כאלה שחונים בצומת של בין מדיניות לבין מקצועיות או רגולציה, ומה הם התפקידים שהם הפוליטיים לחלוטין, ומה הם התפקידים שהם תפקידי הרגולציה והמקצוע לחלוטין. דוגמה, פרקליט מדינה, תפקיד רגולציה לחלוטין, השיטה למנות אותו צריכה להיות מכרז תחרותי בלתי תלוי נקודה. כלומר, אתה מפיל על הפוליטיקאי את המועמד שנבחר באמצעות אותה ועדת איתור מכרזית. אתה יכול להפיל עליו שלושה, שיבחר אחד מהשלושה, אין שום בעיה. אבל בגדול זה האירוע. מנכ״ל משרד, ממשלתי, רלש, וכיוצא בזה, שם זה מוטה מאוד מדיניות. ויש תפקידים, עשרות תפקידים, שהם תפקידים שלגביהם לא היה ברור מה קרה. נציב שירות המדינה, למשל, זה אירוע שנמצא עכשיו בתלוי ועומד בדיון נוסף. ואני מאוד מחכה לראות מה התוצאה שם, מפני שבשונה מהחלטות ממשלתיות שדיברו על אותם בעלי תפקידים, נציב שירות המדינה נכתב בפירוש בחוק שהמינוי שלו הוא לא יהיה במכרז. אוקיי, ואז ב-1999 הייתה החלטת ממשלה שדיברה על כך שאותם תפקידים שפטורים ממכרז, לגביהם נחלק את התפקידים לוועדות איתור או ועדות מינויים. ועדות איתור שהן מוטות מדיניות, וועדות מינויים גם מוטות מדיניות, אבל ועדות איתור זה תהליך שאתה מפרסם כל קורא, ועדת מינויים אתה נותן לפוליטיקאי להביא את המועמד שלו, וועדת מינויים בוחנת אותו לפי קריטריונים, שלא יהיה זיקה עסקית, אישית, פוליטית, וכמובן לא ניגוד עניינים. זאת הייתה החלטת ממשלה, שעבדו לפיה. הדירקטורים הם נמצאים במצב שבו לא הייתה החלטה בחוק מהאופי של התפקיד של דירקטור, ולכן את המינויים של הדירקטורים הם נעשו עד שנת 2013 בצורה מאוד בוטה. אפשר לומר, מינויים לא מקצועיים, מאוד פוליטיים, ובהתאם גם היה דרדור מאוד גדול של החברות הממשלתיות. ואז הגיע 2013.
רגע. אני רוצה לבוא ל-2025.
או, אתה כבר קופץ.
לא, כי בדוח שלכם, אתם אומרים שהמטרה, הדוח של הוועדה לבחינת הליכי מינוי של דירקטורים. אתם אומרים שצריך להקשיח את הקריטריונים.
נכון.
כלומר, אתם רוצים לקבוע סט ערכים וסט, לא ערכים, אלא סט קריטריונים
וקשירויות
שצריך למלא כדי להתקבל או להיות דירקטור. והנה בא חבר כנסת, הוא מעלה הצעת חוק שעושה בדיוק ההפך.
נכון.
כלומר, הוא נטל את הצורך בקריטריונים מהדוח שלכם, אבל בעוד שאתם רציתם להקשיח, הוא רוצה שאת הקריטריונים כל שר יקבע לעצמו.
או אפילו לא יקבע.
או אפילו לא יקבע.
תראה, אני מאוד נפגעתי, חיים, מהצעת חוק הזאת, שר דודי אמסלם, הצעת חוק של חבר הכנסת אביחי בוארון, והשר דודי אמסלם אימץ אותה, והגישו אותה לוועדת שרים לחקיקה. תראה, קודם כל, הדוח שהוועדה בראשותי הניחה על השולחן, מבחינתי הוא דוח שעוקב אחר ההיגיון של הוועדות השונות שהיו, מנסה להבין ששירות המדינה זה לא רק מכרז, אלא יש שונות בין תפקידים, ומאפשר בהקשר לתפקידים שהם תפקידים שחונים בין מדיניות לבין מקצועיות, כמו דירקטור. דירקטור, מי שמכיר חברות ממשלתיות, תפקיד הדירקטוריון זה לעצב מדיניות. ומתחת ההנהלה היא הנהלה שהיא צריכה להיות מקצועית, מבצעת. אבל תפקיד הדירקטוריון הוא לעצב מדיניות. בתור שהוא מעצב מדיניות, גם מתוך הניסיון שלי, הייתי יושב ראש חברה ממשלתית, אני הייתי חבר בנבחרת דירקטורים, אני מבין איך העסק הזה עבד. הוא חייב גם להתכתב עם המדיניות של המשרד הממשלתי, המשרד שמממן בעצם את החברה הממשלתית. הנקודה הזאת היא הייתה עדיין מושא מחלוקת מאוד מאוד גדול, כי באופן שאתה קובע את זה, אתה מבטל את נבחרת הדירקטורים, שזה הליך תחרותי. הליך תחרותי, כמו שאמרתי, זה מכרז בלתי תלוי תחרותי, אתה מפיל על השר את המועמד. אני חשבתי שזה לא נכון לעשות את זה, בהקשר של תפקידי הדירקטוריון. זה הדבר. הדבר השני, מי שאנחנו מעניקים לשר את היכולת למנות בוועדת מינויים, כמו ועדת מינויים בהחלטה של 1999, למה לא ועדת איתור? כי אתה לא תעשה ועדת איתור על כל דירקטור. יש לך 100 חברות, 80 עיקריות, 12, 10 דירקטורים בחברה. אתה רק מקריס את רשות החברות הממשלתיות. דנו בזה בוועדה. כלומר, המקום הזה של ועדות איתור, זה בלתי אפשרי מבחינת האפקטיביות. ולכן הלכנו למקום הזה של ועדת מינויים, נתנו סמכות ויכולת לשר לבחור את המועמד שלו, אבל כאן השתמשתי
מתוך המאגר של ועדת המינויים.
לא, מתוך מאגר, הוא יכול לצאת עכשיו ולבחור אנשים בכל מיני reaching out.
אוקיי.
אוקיי? והמלצות, היכרויות מקצועיות, וזה כוח מאוד מאוד עצום, כי הרעיון הוא לקחת את המועמד הזה, כדי שהוא יגשים את המדיניות של השר, אבל, ופה יש אבל ענקי מאוד, שזה התפספס בהתחלה, התפספס, כי נגד הוועדה היה התקפה מכלכליסט ומדמרקר מאוד מאוד פוגענית, ולטעמי מאוד רדודה גם, מאוד רדודה, תכף אני אסביר את מה שאני חושב על זה, אבל באנו ואמרנו, once אתה נותן, וזה קיים, זה קיים היום בהרבה מאוד תפקידים, זה לא הרמטכ"ל או שב"כ, מה שאתה לא רוצה, אתה נותן לפוליטיקאי את היכולת לבחור את המועמד, אתה חייב להגביל מאוד את שיקול דעתו. וההגבלה של שיקול דעתו, אני נאחז במשנה של פרופסור דפנה ברק ארז בפסק דין אמיר פרץ. אתה חייב להגביל את שיקול דעתו, ואנחנו הגבלנו חיים. קודם כל, שיהיה קריטריונים קשיחים וחזקים, ואני אמרתי ללמוד מנבחרת הדירקטורים על הקריטריונים, כי דבר טוב אחד קרה מנבחרת הדירקטורים, זה הקריטריונים האלה. לא אפשרו להכניס אנשים נטולי כישורים, והכישורים האלה, אנחנו הוספנו עוד משהו, הכישורים האלה הם כישורים שהם צריכים להיות בשונות בין חברות. יש Ivy League חברות שהן דורגות 12, כמו חברת חשמל, רכבת, נטע וכיוצא, ויש חברות שהן מקווה ישראל כפר הירוק, זה גם חברה ממשלתית. אז פה, בהקשר הזה של החברות, אתה בא ואומר, הקריטריונים הקשיחים לחברות האלה לא כמו הקריטריונים הקשיחים לחברות האלה. יותר מזה, גם אנחנו באנו ואמרנו, הקריטריונים צריכים להיות בתמהיל של חברה. לא דומה, צריך להיות ליבה, קודם כל, שפיננסית, ניהולית, משפטית, בכל דירקטוריון. זה הגרעין הליבתי שאתה חייב שהוא יהיה, כי מישהו צריך להבין איך לנהל את העסק הזה בדירקטוריון, לקרוא מאזנים, להבין איך העסק הזה עובד, לדעת לבקר מאזנים. אבל אנחנו צריכים גם לייצר עוד מקום לתמהיל שהוא בחברה. למשל, אם אני רוצה מהנדס בנטע, זה שונה מאשר אני רוצה מנהל בית ספר בכפר הירוק. כלומר, אנחנו הקדשנו הרבה זמן לקריטריונים האלה, אבל לא רק בקריטריונים עצרנו. אמרנו שאנחנו את הוועדת המינויים של השופטת שולי דוטן היום, אנחנו מחזקים אותה יותר מהחוק. אנחנו מחזקים, רוצים שאלה אפילו יוצא משפטי עצמאי, אמרנו לא נוגעים בוועדה שהמינויים של שולי דוטן. יותר מזה אמרנו, אמרנו הזיקה הפוליטית, האישית והעסקית, היא לא רק לשר, היא לכל חברי הממשלה.
אז אני רוצה לשאול אותך.
ואז מה קרה? אף אחד, השיח הזה, חיים, אני חייב להסביר את זה, כי זה ממש בכותרות, וזה גם יהיה בכותרות, אני מניח, במושב הכנסת הקרוב. השיח תפס פוזיציה כפי הדברים שנאמרו על ידי השר דודי אמסלם. עכשיו, דודי אמסלם, אני הכרתי אותו, יש לו שני פנים. הוא גם היה בוועדה, הוא השתתף בוועדה, דיבר, זה, הזמנו אותו. יש דודי אמסלם שבא לוועדה ובאמת רוצה לתקן, כי נבחרת הדירקטורים, גם לדעתי הייתה פסולה וגם לדעת חברי הוועדה, אבל המנגנון, היינו צריכים להציע מנגנון חלופי, שיבטא שירות מדינה מקצועי, יעלום ויאפשר לבחור אנשים, וגם יעבור את מבחן בגץ בסוף. התנועה לאיכות השלטון כבר מכינה את העתירה, וזה אני יודע, את זה הכל בסדר. זה דרך הדמוקרטיה, והיא דמוקרטיה חשובה, זה חלק מהבקרה. הלוואי והבקרות האלה היו built in כיחידות סמך ביצועיות במנגנוני שירות מדינה. אז היינו פחות נדרשים כל הזמן לחברה האזרחית. והחברה האזרחית המתעסקת בדברים אחרים של קדם ערכים. אני מאוד נפגעתי, כי השיח תפס את הפוזיציה של האמירות של דודי אמסלם, שהן היו בוטות וקיצוניות ממה שאנחנו דיברנו. ואתה יודע מה? אולי לזירה התיאטרלית הזאת של הפוליטיקה הישראלית, אולי זה נחמד. אבל הייתי כן מצפה שאם כבר מדברים בזירה כל כך מורכבת, שיבואו והתייחסו. זה לקח חודשיים, שלושה, ובסוף התחלתי להתראיין ולכתוב על הדבר הזה, אבל עדיין ההדים צבועים בצבע של הפוליטיקה, בצבע של דודי אמסלם. ואני אומר לך ככה, ואני יודע שזה מה שאתה רוצה לשמוע. אם הצעת החוק של אביחי בוארון תתקדם בצורה הזאת, אני חושב שזה יהיה אסון לשירות המדינה בהקשר של חברות ממשלתיות. זה יחזיר אותנו לתקופה של נבחרת, של לפני נבחרת הדירקטורים. יכול לקדם או עלול לקדם פגיעה בתואר המידות, ובסוף חברות הממשלתיות מספקות לנו את השירותים הציבוריים הגדולים ביותר. אני יכול להגיד לך קצת סקופים?
לך על זה.
לך על זה? אז תראה. לא מזמן התראיינתי בהרבה מאוד ערוצים כדי להגן על הרעיון הזה של שירות מדינה, על הרעיון שהבאנו בוועדה, ועל כבוד של גם הוועדות השונות שהיו, קוברסקי, דורון ובן דרור. וכנראה שהביקורת נפלה על אוזניים קשובות. ומקורבים שקשורים לשר, לחבר הכנסת אביחי בוארון, דיברו איתי על לקיים פגישה. כי הרי אנחנו ניפגש, בכנסת, בוועדת הכלכלה או ועדה אחרת שתיקבע. ומתכונת הזאת זה לא יעבור. אין לי שום בעיה להיפגש. אני בא לעשות טוב למדינת ישראל. קוראים לי תמים. רביב דרוקר קרא לי תמים, ולפני כן מאחרים תמים. הכל בסדר. תמים אני לא.
אז אנחנו מכירים יותר משבועיים. תמים אתה לא, אבל אתה לא חש שישתמשו בך?
כל עוד אני נמצא כאן איתך, וכל עוד אני כותב בתורים שלי בידיעות את מה שאני חושב, וכל עוד הדוח עצמו מונח עכשיו בספר הספרים של שירות המדינה, וכל עוד יהיה תהליך ואני אופיע שם בכנסת, אני חושב שלא השתמשו בי. אני חושב ש אפשר לומר שיש הדדיות בנושא הזה. השר אמסלם ביקש לעשות שינוי, גם אני ביקשתי לעשות שינוי. אני נכנסתי לשם כדי לעשות שינוי, ואפילו להביא דברים נוספים לתוך התמונה הזאת. להביא את השיח של שירות המדינה, שיח מקצועי, ולא שיח שהוא מאוד פוליטי. זה קשה. זה מאוד מאוד קשה, הדבר הזה. אני נמצא כשחקן שמנסה להביא דברים מאוד מורכבים, לשיח שמחפש רק דברים מופשטים ומאוד קיצוניים. אז להגיד, האם השתמשו בי? יכול להיות שכן, אולי זה טוב לבייס של 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 השר ושל חבר הכנסת, שהוא מחפש איזה שהם אמירות של אני רוצה יותר למנות את אנשים שלנו. אבל בסוף יש תהליך, ובתוך התהליך הזה, אני חושב שהם יגלו שאם הם רוצים להתקדם בלהשתמש הזה, אז זה לא יצליח להם. תראה, עוד משהו. אני גם בקשר עם רשות החברות הממשלתיות. בימים אלה, אני יודע שרשות החברות, זה הפקיד החכם, הם עובדים על תקנות שעניינן קריטריונים. אני מכיר את האנשים שם, אני רוכש להם רק טוב, הם מקצועיים, הם רוצים לתקן, ואני מעריך שבחודשים הקרובים, גם בדיונים בכנסת, כשיניחו את הצעת החוק הזאת, הבעייתית, גם יתחילו להניח גם את התקנות של הקריטריונים. ואז לאט לאט נתקדם לכיוונים יותר טובים. עדיין יישארו אתה קצת...
אתה יודע במה אני חושד בך. אני חושד בך שאתה אומר, אוקיי, יתחיל התהליך, הוא לוקח זמן, מטבע הדברים, ועד שיגיע התהליך הזה לגיבוש החוק, איך אומרים, או הכלב ימות, או הפריץ ימות, כבר יהיו אנשים אחרים, ואתה תוכל...
אז כאני אגיד לך משהו, אני אצטער מאוד, כי אני באמת חושב שהמנגנון כיום, אם תרצה, אני יכול להרחיב קצת, המנגנון כיום של נבחרת הדירקטורים הוא מנגון שיש לו יתרונות וחסרונות, וחסרונות רבים על היתרונות. זה מה שאני באמת חושב.
לא, אני מבין, רק שאני חושב, שאתה חושב שאם יתחלפו האנשים, לא הדירקטורים,
כן, כן.
מקבלי החלטות, אז יכול להיות שזה לא, המטוטלת תיטה יותר לכיוון של מה שאתם המלצתם, ולא לרצונות של בוארון.
הלוואי, אבל אני חושב שזה פשוט ירד מסדר היום. יעדיפו להשאיר את נבחרת הדירקטורים, כמנגנון המקובל, וזו תהיה טעות לדעתי. זו תהיה טעות.
מאמר שהתפרסם לאחרונה, מצוטט השר דודי אמסלם, כמי שאמר, אנחנו רוצים דיפ סטייט שמאמין בעמדות שלנו. מה יש לך להגיד על המונח הזה, דיפ סטייט?
תקשיב, אין דיפ סטייט. זה מונח קונספירטיבי, זה מונח מבית היוצר של גישות מאוד רדיקליות, ביקורתיות, שאימצו אותם עכשיו, חוגים שרוצים למשול באמצעות הפוליטיקה. אין דיפ סטייט. יש פקידות שבתהליך רב שנים על רקע חולאים של המערכת הפוליטית ועל רקע החולאים של שיטת הבחירות ועל רקע חוסר היכולת האימננטית של פוליטיקאים לקבוע מדיניות ראויה העבירו את השרביט לפקידות והפקידות חיבקה את זה. למה? ככה אומרים המודלים, פקיד שאתה נותן לו, הוא לוקח. וזה המקום של הפקידות, והפקידות עשתה. ועשתה את זה טוב בתקופות מסוימות, ובנתה לנו מדינה שהיא מדינה מאוזנת, מייצרת ביצועים, אבל עם השנים אותה פקידות תפסה מונופולין כמבנה, על תהליך קבלת ההחלטות. והפוליטיקאי נתן. והיא ביקשה גם לעצב דברים נוספים. לא רק את הביצועים שהם יהיו נאותים. כביש 6 וכיוצא, לא משנה. היא ביקשה גם לעצב את הזהות הישראלית. במקום המערכת הפוליטית.
שלא מתפקדת.
שלא מתפקדת. יפה. ואז הסתררה מין תפיסה שהיא תודעתית. תרצה לומר, אפילו באונתולוגיה שלי כמי שנכנס לתוך מערכת של שירות המדינה, אני ישר מזהה את התפיסות האונתולוגיות, לאן פניה של המדינה צריכים להיות. וכאן היא חרגה מהסמכות שלה. זה לא בא לידי ביטוי בממשלות שהן ממשלות, תרצה לומר, ממשלות מאוזנות מבחינת המבנה הפוליטי. זה לא אחדות, אבל ממשלות שהן לא הממשלה הנוכחית. הממשלה הנוכחית היא ממשלה מאוד מאוד מיוחדת בזהות שלה וברצון שלה למשול לפי הזהות הזאת. וברצון שלה למשול לפי הזהות הזאת היא קצת לא מתאימה ל 70% מהאוכלוסייה. שרוצה לקדם דברים, אבל לקדם דברים שהם תרצה לומר תוספתיים. אוקיי, אם אי אפשר לקדם משהו בצורה רדיקלית, אז נעשה את זה תוספתי, ואחר כך נדחה את זה. אוקיי, קח את חוק חוק השבות. אוקיי, אז יהודי הוא מי שנולד 1970, יהודי הוא מי שנולד להם יהודייה, או שנתגייר.
כהלכה.
זה לא. לא אומרים. או שנתגייר. ואז זה פתח איזה 20 שנה של דיונים בבית המשפט העליון, מה זה נתגייר. וזה תהליך מאוד ארוך, שבסופו של דבר הגיע לידי איזושהי הבנה מסוימת. אז אין דיפ סטייט. צר לי לאכזב את האנשים. אני לא מאמין בדיפ סטייט. אני מאמין, אגב, יש שונות גם בתוך הפקידות, אבל הגיע עת לבנות את המנגנונים בצורה כזאת, שאם יש בעיה עם הפקידות, ולכן מדביקים לה את הדיפ סטייט, זה בעובדה שהפקידות רוצה לקבוע ערכים בזהות של המדינה. היא רוצה לקבוע איך המדינה תראה. איך... זה מקום שאמור הציבור הישראלי לקבוע.
באמצעות
נבחריו. ואם הנבחרים מקדמים זהות שהיא קצת קיצונית, הציבור צריך להחליף אותם. ולבוא ולומר, אני רוצה להחליף את הפקידות, כדי שהפקידות תחשוב בדיוק כמוני, זה מזכיר לי עולמות לא טובים, שבו הפוליטיקה משתלטת על הכל, ואתה יכול להגיע לתוצאות הרסניות, כי המדינה שלנו היא מדינה מאוד מיוחדת, לא רק באזור, היא מדינה שהיא דמוקרטית, ליברלית, אני קורא לזה ליברליזם קהילתני, זה ליברליזם שמתכתב עם קהילות ועם שסעים, מה שלא היה לנו בעבר, אבל המדינה שלנו יש בה גם מיעוטים, והמדינה הזאת צריכה לשמור על האיזון הזה, בין היהודי, שזו מדינתו של העם היהודי, לבין המיעוטים. לכן האזרחות שלנו היא ישראלית, אבל יש לנו כ-131 לאומים, ויש לנו מיעוטים, לכן צריך לדבר אל המיעוטים האלה. הגישה, אני אוהב את הגישות הרב תרבותיות שמדברות על התפיסה של המיעוטים, אבל צריך באותן גישות רב תרבותיות, יום יום, שעה שעה, להתכתב עם הקהילות השונות. אני נולדתי ברחובות, והיום אני חבר קיבוץ גבעת ברנה, וקיבוץ גבעת ברנה זאת קהילה, וגם הקהילה הזאת יש לה סי, יש לה רצון להגשים ערכים מאוד מסוימים, להבדיל מהקיבוצים הדתיים בתנועה הקיבוצית, שגם להם יש סי, והם רוצים להביד, וכיוצא בזה.
אני רוצה קטע אחד מההמלצות שלכם, ממסמך שאתה הכנת, שנקרא עיקרי המסקנות.
אוקיי.
אני מצטט. הוועדה ממליצה לתת את הדעת לקבוצה המזרחית, שמחקרים מצביעים כי סובלת מיטת ייצוג, ולבחון קריטריונים לשילובה, דוגמת דור אחד להשכלה גבוהה, עם יתרון לפריפריאליות גיאוגרפית וחברתית. ואני רוצה לשאול אותך, עדיין המזרחים מקופחים במדינת ישראל? כי עשיתם סעיף לכל שאר, ערבים, חרדים, נשים.
רגע, אף אחד לא מקופח, הכל בסדר. יש תת מוביליות. זה, תכף אני אדבר על זה, אבל אני אומר דבר כזה. הוועדה שלנו התכוננה כדי לייצר יותר גיוון במינויים, כי מה לעשות? כאשר אתה חי בחברות משוסעות, אתה רוצה שנושאי המשרה הבכירים שלך יזכו בלגיטימציה מהציבור כולו, ולכן הציבור רוצה לראות את האנשים שדומים לו שם. יש גיוון בחוק, יש חרדים, יש מוגבלים, יש יוצאי אתיופיה, נשים, תודה לאל, כבר לא, אבל זה לא חייב להיות לגיוון שם. כבר מקובל שנשים יהיה 50%, יופי, רק צריך לעבוד שזה יקרה. אבל אין התייחסות, ולא הייתה התייחסות לנושא המאוד נפיץ של מזרחים. ואני נכנסתי לזה. נכנסתי לזה מפני שזה שסע. וכשזה שסע, אני שואל את עצמי, מה מקור השסע? מה השבר, ואם הוא קיים, אני צריך באומץ רב לטפל בו. והשאלה גם איך אתה מטפל בו. אז אני כינסתי מספר ימים של דיונים. ואתה יודע מה גיליתי? גיליתי להפתעתי, בוא, אני לא חשבתי שהמספרים הם כאלה, אבל קודם כל הלמ"ס לא בודק. עכשיו השנה הלמ"ס מתחיל לבדוק את הנושא המזרחי אשכנזי, סלש והערבובים הישראלים, הוא מתחיל לבדוק את זה. הייתה הנחה בשנות ה-70 של המאה ה-20 שאין צורך באפליה מתקנת בדור השני. כלומר, אם אתה, ההורים שלך הגיעו מארצות שנמצאות במקום שבו צריך לחזק את הארצות האלה, כשאתה מגיע למדינות שהן מודרניות, אז אחרי הדור זה יעבור. וב-1970, הלמ"ס הפסיק לבדוק את זה. אוקיי? הפסיק לבדוק, אין שיח. בנושא, הוא לא קיים. אז זהו, שהוא כן קיים, ומשתמשים בו, עד היום, הוא לא סתם פאר היצירה של אורטורים כמו אמסלם ואחרים, או בגין, הוא פשוט יושב על קרקע, ואתה שואל את עצמך, למה הוא יושב על קרקע? בואו, אנחנו אנשי אקדמיה, תביא נתונים. מחקרים עוסקים בנושא הזה, ואנחנו גילינו דבר מאוד מעניין, שיש שלושה סוגים של אוכלוסיות. יש אשכנזים, יש ישראלים, ויש מזרחים. כן, יש גם מזרחים. אגב, הוברר לנו שהאוכלוסייה, שאני חשבתי שהיא הרבה יותר, מבחינת המעורבבים הישראלים, גיליתי לתדמתי שזה בסך הכל כמיליון ומשהו אנשים. נכון שאתה חושב שזה יותר?
כן.
גם אני חשבתי, כי הייתי בהלם. ואז מה זה מגלה? זה מגלה שיש אוכלוסייה מסוימת, שקיימת בפריפריות, שהם מזרחים. ואז,
לא היה...
ואז בסקרים האלה, במחקרים האלה, שהם לא על המס, המחקרים האלה גילו והראו שהמוביליות של הקבוצה הזאת נמצאת במקום האחרון. עכשיו, מה אנחנו עשינו? חיים, תקשיב. אני לא הולך עכשיו גניאולוגית לבחון מי נולד איפה. זה עושה לי לא טוב במחשבות, אתה יודע. אנחנו לא אוהבים את זה. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נחשוב על קריטריונים נוספים שיבטאו את ההבחנה הזאת של האוכלוסייה. ומה גילינו? שמכיוון שרוב האוכלוסייה המזרחית נמצאת בפריפריה, או שהיא דור ראשון להשכלה הגבוהה, אמרנו, וואו, הנה שני קריטריונים שלא עושים איזושהי אפליה עדתית, לא מחייבת בדיקה גניאולוגית, וגם אם יש עולה חדש שגר בפריפריה בדימונה, והוא לא מזרחי, שייכנס פנימה, אני רוצה את זה. כי אני רוצה את הגיוון הזה של הפריפריה, ואני רוצה את הגיוון הזה של הדור ראשון להשכלה הגבוהה. כי מה לעשות, מי שדור ראשון להשכלה הגבוהה, הוא צריך קצת דחיפה, קצת יותר גדולה.
ההנחה שלא הייתה לו הדחיפה מהבית.
הייתה הנחה שלא הייתה איזה שם דחיפה, וגם מה לעשות, הרבה מדינה גם פחות משקיעה כספים פר תלמיד בפריפריות. וכמה צעקה, מה, אל תשאל, כתבו פה וכתבו שם, הצעף מכניס את המזרחיות חזרה, או שוב הכיפוח, לא, יאללה, לא מקופח, הכל בסדר, מעולם לא הרגשתי מקופח, הכל טוב, אבל כשהנתונים שאני פוגש מלמדים שיש תת ייצוג ותת מוביליות לקבוצה מסוימת, והלמ"ס גם מתחיל לבדוק את זה, אז אני בא ומנסה לעשות איזשהו תיקון. זה כל הסיפור.
טוב, אנחנו כבר מזמן עברנו את הזמן שלנו. אני רוצה אבל לשאול אותך, אתה כותב דפוס ישראלי מוכר, בכל משבר גדול מחפשים אשמים, אבל לא מתקנים את השיטה. למה?
כי קשה לתקן את השיטה.
עוד יותר גרוע. אתה אומר, אנחנו מדליקים שריפות ומקימים ועדות.
כן, שריפות קיימות מטבע הדברים במדינה שהיא כל הזמן נמצאת במצב צבירה של מלחמות, במצב צבירה של מהגרים ומיעוטים, ושל שסעים, ושל מבנה לא דמוקרטי, מבנה לא ביצועי, פוליטיקאים בעידן של פופוליזם, אז ודאי שיהיו שריפות. השריפות האלה, התרגלנו להסתדר איכשהו לחבות אותם באמצעות ועדות אדוק כאלה או חוקים חצי אפויים, שזה לא פותר את העניינים, זה רק מזמין אוצרות. הרצון שלי, באמת, אם אתה שואל אותי מה הייתי רוצה, זה לעצור לרגע את הטירוף הזה, ולהתחיל לדבר על נושאים שהם פחות מעניינים, פחות סקסיים, זה נושאים מבניים, נושאים מבניים. לבנות נכון את שיטת הבחירות, לבנות נכון את מבנה שירות המדינה. מה רע? לעשות הבחנה, כמו בדמוקרטיות המערביות המתוקנות, בין הדרג הנבחר שהוא יקבע את המדיניות, לבין הדרג המבצע שהוא יבצע, לא ייכנסו שם אג'נדות לתמונה, רק ביצועים. הביצועים האלה הם יהיו בבקרה עם יחידות סמך דיווחיות, יחידות סמך ביצועיות, יהיה accountability. למה לא לעשות את הדברים האלה בצורה מסודרת? פעם אחת לקחת את חוק שירות המדינה המינויים, לסדר אותו, שיש תפקידים כאלה ויש תפקידים כאלה ויש תפקידים כאלה, לא הכל רק מכרז, לא הכל רק מינוי פוליטי, יש באמצע, לבנות את המינויים האלה בצורה שהיא שכלתנית, כי בסוף חברות ממשלתיות, לדוגמה, במקרה שלי, מספקות את מרב השירותים במדינה, אם זה תשתיות, אם זה חשמל, וכי יוצא בזה. אבל זה לא סקסי, כי היה פעם שר, מיקי איתן, שהחליט שהוא רוצה להיות שר לשירות ציבורי, זוכר?
בוודאי.
אני כל כך שמחתי.
השבוע היה שנה למותו.
שנה למותו. אני כל כך שמחתי, אני כל כך אמרתי, אני הולך לעזור לו. והוא קיבל 10 מיליון שקלים. מהממשלה, מה אתה עושה עם 10 מיליון שקלים? וזה לא באמת, לא באמת הוא יכול לקדם את הנושא הזה, זה משהו שמדינה צריכה להחליט, אני רוצה לקדם. אבל זה לא מוכר, וזה לא מביא קולות. מה כן מביא קולות? אתה אשם. זה מביא קולות. הוא אשם.
אז מי יעשה את זה? מי יעשה את העבודה הזאת שאתה מדבר, שהיא עבודת ענק? של
אפשר להתחיל לסדר... אותה בצורה תוספתית. אני, תראה, כל מה שצריך זה בסך הכל חבורה קטנה של פוליטיקאים שתיבחר, שהיא תהיה חדורת הוגנות, ותגיד, אני שמה בשביל לעשות את הדבר הזה, וכשהיא שמה, תתנה כל פעם את ההשתתפות שלה בהצבעות, בדברים האלה, ותקדם לאט לאט חוקים בנושא הזה, ולא תישאב לסדר היום, ולא תרצה שוב למקסם את ההיבחרות שלה. אני מאחל, זה לא צריך להיות, זו קבוצה קטנה. זו קבוצה קטנה שצריכה להגיע לשם. אבל הקבוצה הזאת, ברגע שהיא תתחיל לסדר את העסק, התוצאות לא יאחרו להגיע. אני סבור שמרבית הציבור היום רוצה משהו אחר. הוא רוצה לתקן את המערכת, הוא רוצה... שהמדינה תספק את הסחורות כמו שצריך. הוא לא רוצה את הצרכות האלה, הוא לא רוצה את את הפילוג הזה, את השיסוי הזה. זה אולי תיאטרון, אבל רע. אני למשל לא קונה את הכרטיסים לתיאטרון כזה.
אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך מה שאני שואל כל אורח שלי בשיחה. מה היית רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אני הייתי רוצה שהצופים יאמצו שני ביטויים. אחד, צניעות. אנחנו נוגעים בענייני מדינה, ולהבין שהם מורכבים מאוד. קצת צניעות לא תזיק לאף אחד בעניין הזה. ומכיוון שהמדינה שלנו נמצאת במצב צבירה טקטוני כזה מפולג, אז אני גם רוצה שיהיה לנו את הזהירות שאנחנו באים לגעת בנושאים, ולא משנה איזה נושאים. אם זה הסדרת ייעוץ המשפטי לממשלה, הפרדה או לא הפרדה, עם הסדרה של שיטת בחירות, עם הסדרה של מינויים לדירקטורים בחברות הממשלתיות, וכיוצא באלה דברים שהם באים על רקע חולאים ומשברים, להגיע אליהם בזהירות. ולזכור דבר אחד, שהתהליך הוא יהיה ארוך, ואם תרשה לי, לא זבנג וגמרנו, אני רוצה להקריא לך איזה כמה שורות משיר שכתבתי פעם, דווקא על מלאכת המשורר. תעשה את האנליזה למלאכת תיקון, את האנלוגיה לתיקון המדינה. קראתי לזה מלאכת המשורר. מלאכת המשורר היא מלאכת תביעה, מלאכת מחשבת, ארוגה בסבלנות אין קץ. היא תהליך של רגשות ודעת, קשירת קצוות בנחת, לגלימה תודעתית איתנה ומיוחדת, העוטפת הדורה ופלאית. מהי דרכו של האורג? שאלת אותי. דרך חתחתימי, דרך לא דרך, עד הגיעו למפתנה, עד להתכנסותה, שואל הוא עצה ומבקש הוא חוכמה. ומי לא רואה, ומי ימשה כנגד, מוצא, הוא גם מוצא אותן, עוגנות במרינות רחוקות, מכוסות עגלי טל מריבים, את זה ואת זאת, המבקשים לעזור ובוקעים הדרך אליה, אל הוד רוממותה השירה. ואם אתה עושה אנלוגיה לדברים שדיברנו, אז אנחנו נמצא את זה שיעזור ואת זה שימשה, כדי להגיע לדבר הטוב שאנחנו חיים, כי זאת המדינה היחידה שלנו, והיא צריכה להיות דמוקרטית, והיא צריכה להיות יהודית כתרבות, היא צריכה להיות ליברלית שמחבקת קהילות, היא צריכה להיות רב תרבותית, היא צריכה להיות אחרת.
תודה רבה לך, פרופסור אסף מידני, שהתארחת בהסקד דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הניסיון, את הידע עצום שלך, ואת התובנות המאוד חשובות. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם, והיו טובים אלה לאלה.